טוב, בקיצור, אנחנו מתחילים למעשה את השיעור היום. מה שנעשה היום זה למעשה שיעור פתיחה, זאת אומרת, נסביר. קצת אמרתי על קצה המזלג לפני כמה, שלושה, ארבעה שבועות, אני לא זוכר. אבל אני אסביר הפעם בצורה מסודרת ויסודית מה הרעיון, מה אנחנו הולכים לעשות, ואחרי זה נתחיל עם השאלה הראשונה, אפילו שלא הכנתם. עם השאלה הראשונה ונמשיך אותה בשבוע הבא ואז נתחיל לעבוד בסדר שוב, בסדר? אז כן, אז קודם נסביר מה זה השוק למי שבמקרה לא היה לפני ארבע שבועות ומתי שהסברתי את זה. אז הרעיון זה כזה, עוד מעט אני אסביר למה עושים את זה, אני אסביר קודם מה עושים. עושים שלמעשה השוק זה שוק הפוך, זאת אומרת אני שואל אתכם ואתם עונים, זה הגדרה של שוק. אגב, יש פה כאלה שבשנה שעברה נכנסו בתור שנה א', אז אין לי בעיה שהם יהיו, אבל יש בזה קצת, בוא נגיד, צריכים לחשוב בעצמם ולא רק לזכר מה אמרנו בשנה שעברה, זה קצת, עכשיו זה טיפה חיסרון. טוב, נעניינו. אז הרעיון זה שאני כל שבוע אומר שאלה לפעם הבאה, אתם יש לכם זמן שבוע להכין אותה, ואז שאתם באים לפה, אז מישהו מתנדב לענות, או שניים או שלושה, לא משנה, עונים אחד, שניים, שלוש, ארבע, עד שאני מחליט שזה מיטה את עצמו, ואחרי זה אני נותן מה שקרה פתרון בית ספר. זאת אומרת, אני עונה על זה איך שאני עונה, עוד פעם שפתרון בית ספר זה לא מה זה הפתרון היחיד, זה מה שאני עונה, אבל יכול להיות עקרונית אין סוף תשובות טובות ויפות. מה?
מה העניין
שמענה? שמה?
מה העניין שעושים?
עוד בדיוק דקה וחצי אתה תשמע את זה, אז למה לשאול? אם הרבה פעמים נותנים לדבר ברצף, אז 90% מהשאלות אני עונה ממילא. אז חכו, אני צריך זמן לשאול שאלות. אז למעשה, זה מה שאנחנו עושים. עכשיו, דבר ראשון, צריך לדעת שהשוט הזה רץ הרבה שנים פה. זאת אומרת, אני חושב שהגעתי לבחינה, זה היה מחזור ד' ועשיתי את זה בשנה ב' של מחזור ג'. אז מאז שנה ב' של מחזור ג', זה כל שנה אני עושה את השוט הזה. האמת שבשנים שלימדתי יותר במכינה, זה היה יותר, כל שנה ב'. עכשיו, בגלל שזה עושים שנה ב', זאת אומרת, בסוף שנה א', אז זה למעשה רק בסוף, כל דבר שיתרון וחיסרון בחיים, זה קצת חיסרון. אבל הרעיון הזה רץ הרבה שנים, וזה מקבל ממש תגובות נלהבות מהשטח, מה שנקרא. זאת אומרת, בסוף אנשים, תכף נראה אמרת לכם למה אנחנו עושים את זה, אבל צריך להבין שבסוף, אנשים אין בסוף ביד חושב שום דבר חוץ מהשוט המסכן הזה. תכף תראו למה, אני אסביר לכם למה. אבל לא שלא למדתם עוד דברים פה, אבל תכף נראה למה אנשים יש אין להם כלום. ואז מסתבר שבסוף, בשטח זה הרבה פעמים הדבר היחיד שיש לך. צריך להבין שכל השאלות שאני שואל, יש לי פה איזה 37 שאלות, אני מספיק לשאול 3, 4, 5, לא יודע כמה אני אספיק אתכם, או 6. כל השאלות שאלות מהחיים, זאת אומרת, זה לא ישבתי והמצאתי שאלות קלוץ, למה יש, עושים 7 פעמים את התפילין, או כל מיני שאלות כאלה, אלא זה כל שאלות ששאלו אותי או חבר'ה, זאת אומרת, זה כל שאלות קלאסיות שאנשים שואלים בשטח. חוץ זה אני רק תדעו שפחות ככה זה נראה לי, אבל אני חושב שכל האנשים שבשטח אומרים את זה, לאט לאט כמות, בוא נגיד, ההתעניינות בנושאים הרוחניים הולכת ועולה עם השנים. זאת אומרת, אם לפני 15-20 שנה, אז היה שני תימהונים שעניין אותם רוחניות, היום זה פשוט הדבר הכי נפוץ זה להתעניין ברוחניות. זאת אומרת, הוכחה, כבר אמרתי לכם את זה, תלכו לזה סטימצקי, תראו קיר שלם של ניו אייג'. ניו אייג' זה רוחניות, מה שנקרא, לטיפשים. זאת אומרת, זה משהו כזה ש... זה אנשים שלא רוצים באמת ללמוד, אז קוראים כל מיני ספרים על קלפי טארוט. זאת אומרת, מה זה מעניין קלפי טארוט? לדעת את העתיד. מה זה העתיד? שהחתול שלו יידרס בערך. חסר ערך למדי, כן? כל מיני שטויות. אז למעשה כל הניו אייג' הזה זה איזושהי תוצאה של שאיפה רוחנית שמופיעה. זה גם סביר מאוד, שכמה שהתהליך הגאולה מתקדם, אז התביעה הרוחנית הולכת ועולה. אז לכן, מה שאני אומר שיש לסחורה שאתם יכולים לספק ביקוש מאוד היסטרי בשטח, שזה פעמיים נכון, גם שאתם לא תיצאו טמבלים, כמו שתכף נגיד, וגם שאתם יכולים לענות. אז למה אנחנו עושים את כל הדבר הזה? דבר ראשון, המטרה העיקרית באמת, ואת המטרה העיקרית, שתכף אני אסביר אותה, היא הרבה פעמים מתפספסת, לא בדיוק מתפספסת, אבל היא נבלעת במטרות היותר קליטות. אז המטרה העיקרית זה היכולת לארגן את המחשבות בצורה מסודרת. זה למעשה באמת המטרה. כי מה קורה פה למעשה? יש פה אנשים שלומדים עוד מעט שנה וחצי, נגיד פלוס מינוס, שמעו עשרות או מאות שיעורים בכל מיני נושאים מהרבה רבנים, גם בהלכה, בגמרא, באמונה, המון שיעורי אמונה שמעתם. אבל אתם תכף תראו שואלים אתכם שאלה הכי בנאלית, אף אחד לא יודע לענות כלום. אז כולם נשארים עם פה פתוח, או מדברים, לא, עונים לא טוב, בוא נגיד. במקרה הטוב עונים לא טוב, במקרה הרע יש סתם יושבים עם פרצוף מבוהל. והסיבה לא כי אתם חס וחלילה טיפשים או שאין לכם אינפורמציה, יש לכם אינפורמציה אבל היא לא מסודרת. אתה יודע את הכל, אבל אף פעם לא חשבת איך להגיד את זה בצורה מסודרת. זאת אומרת, אף פעם לא התמודדת עם הצורך לקחת את אינסוף האינפורמציה שאתה יודע, ולעשות מבינה מה שקרה מערכה. מערכה זה אומר לעשות מבינה מבנה מסודר של שאלה ותשובה, כמו שאנחנו נסביר בהמשך איך עונים. כן? אבל אף פעם לא התרגלת לעשות את זה, וזה דבר שצריך להתאמן עליו פשוט. נכון שצריך גם ידע בסיסי וכישרון בסיסי. זאת אומרת, מי שטמבל ולא יודע כלום, ברור שלא יעזור לו שנה של שוט אם יישאר טמבל כמו שהוא היה. אבל הרבה פעמים יש אנשים שיש להם שכל ויש להם ידע, אבל הם אף פעם לא חיברו מה שקרה מהלך. אז הם לא מסוגלים לעשות מהלך, למרות שאת כל האינפורמציה יודע, לא יודע לסדר אותה. אז זאת באמת המטרה העיקרית פה. ולבנות מה שקרה מערכה סגורה בכל נושא. שואל לך שאלה, אתה צריך לתת תשובה מסודרת, כמו שאנחנו נסביר בהמשך מה זה תשובה טובה, בהמשך נגדיר את זה. עכשיו, למה אני אומר זה נבלה? מה שקורה בדרך כלל, אולי בעזרת השם, אולי באמת, פעם אחת אני אופתע, אולי, בוא נגיד, לצערי אף פעם היום לא אופתעתי, אבל מה שקורה בדרך כלל, זה, בוא נגיד גם מה צריך להיות. מה שצריך זה שאני אומר את התשובה, יש לך שבוע להכין. עכשיו, אין שום חוקים, זאת אומרת, זה לא פה לא פייר. מצדי, תפתח ספרים, שאל את הרבנים שלך, שאל מה שאתה רוצה. תעשה מה שאתה רוצה, תשבוע עצמו. בוא נגיד, זה לא כל כך הגיוני, שפשוט תשמע את התשובה משנה שעברה, שזה הדבר האלמנטרי, לכאורה, מי שרוצה למרוח. אבל זה ודאי לא, זאת אומרת, פה לא. אבל לעבוד עם כל כלי שיש לך, מקור שיש לך לעשות, זה בסדר, זה לגיטימי, זה מה שאתה צריך לעשות גם בחיים אחרי זה. אבל למעשה, מה שצריך להיות זה שכל אחד, אחרי זה, במשך השבוע, ישקיע בזה, עוד פעם, לא את כל חייו, אבל שעה, שעתיים, שלוש. ישקיע, יחשוב על תשובה, יכתוב לעצמו ראשי פרקים, ויבוא עם תשובה מסודרת. מה שקורה בפועל זה שיש תמיד שניים, שלושה, ארבעה כאלה שהם האסים שמובילים, ואחרים באים להתבדר מה שנקרא. זאת אומרת, ישחקו הנערי לפנינו. זאת אומרת, זה מה שרוצים למה, אגרים לו, ואיך יורדים עליו, ואיך הוא יורד על אחרים, ואיך אני אומר, ומה הוא אומר. זאת אומרת, הולכים להתבדר מה שנקרא, כי אין להם חשק לעבוד. אבל למעשה, האינפורמציה עצמה היא גם כן בעלת ערך, כמו שאנחנו נראה בהם, אני תכף יגיד, אבל עיקר הנקודה פה זה לעבוד. אם אתה לא עובד ולא בונה לעצמך את התשובה, אז לא הרווחת את התוצאה העיקרית פה. כי התוצאה העיקרית זה שתלמד לבנות תשובה, ולא שתשמע עכשיו מה שאחרים עונים או מה שאני אומר, זה לא חוכמה. הבנתי, כי תשובות על שאלות אמונה שמעתם פה כל שנה וחצי, כבר שומעים נושאים באמונה. אז זה לא חידוש גדול, אז נוסיף לכם עוד 2%, אבל זה לא הנקודה. ברור, אז מה שצריך לעשות באמת זה לעבוד, אני אומר, הלוואי שפעם אחת אני אופתע, ויהיה נגיד 50% אנשים שבאים עם תשובות, זה המצב האידיאלי. בסדר? אז זו הסיבה הראשונה, והיא הסיבה באמת הכי חשובה. הסיבה השנייה בתור זה מה שקרה דמה תשיב. למי? לעצמך. האפיקורס הראשי זה אתה, כמובן. זאת אומרת, דמה תשיב לעצמך. למה זה? כי מה שיקרה, יש פה כמה אנשים שרים עד אוגוסט, יש כאלה שרים עד מרץ, לא משנה. אבל עקרונית, מה שקורה שאנשים עוזבים את המקום הזה, אז... אני במכינה, אני למד. כשאנשים עוזבים את המקום הזה ומגיעים לצבא לצורך העניין, באופן אוטומטי ב-100% יש ירידה רוחנית, לא יכול להיות אחרת בהגדרה. מה הסיבות שלה? אולי נדבר לכם על זה לפני שחוץ צבא, אם. אבל זה ודאי ב-100% ככה, זה לא יכול להיות אחרת. ואחת הסיבות זה בגלל שאתה מנסה נפגש, מתמודד עם מערכות אחרות, ובמידה מסוימת, פה בפנים הכל תורה והכל אמונה וכל החבר'ה צדיקים בערך, ואחרי זה, זה מתפוגג, לא שנניח זה חלילה מתפקר או לא מקיים מצוות, אבל זה... הערך של העוצמה של העולם הרוחני הולכת ומתפוגגת, ועולמות אחרים תופסים את נקרא לזה, את ההכרה, את המחשבה, את מרכז ההוויה. ואז מה שקורה זה שפתאום, בשתיים בלילה, אחרי שעתיים שמירה, פתאום בא איזה שד קטן, מתחיל לחוש לך באוזן, בסדר, נכון שהיה משה רבינו, אבל לא צריך להשתגע, זאת אומרת, בסדר, מה? אולי אין אלוהים, או למה, אולי זה, או למה זה, למה היה שואה, כל מיני שאלות כאלה. כן? אז השד, יבוא לך, כל אחד עקרונית יבוא לו איזה שד שתיים בלילה אחרי שעתיים שמירה, ויתחיל בבלו במוח. עכשיו, שאלה מה אתה עונה לשד? עכשיו, אם אתה לא יודע לבנות תשובה, אתה גם לא תמיד תשובה לשד, כי האפיקורס הראשי זה אתה, אני מסביר עוד פעם. לא חס וחלילה שאני חושב שכולם מתפקרים, בדיוק הפוך. רוב האנשים בסדר, נכנסים בשלום ויוצאים בשלום, פלוס מינוס. לא, רוב האנשים הם בסדר, אבל בגדול זה מה שקרה צפה פגיעה. אז אתה צריך לדעת לענות לשד את התשובות שלו. זאת אומרת, יבוא השד, יגיד, אולי אין אלוהים, תסביר לו 5 דקות, למה יש אלוהים? יש לך חפש לו קורבן אחר. בסדר? אני לא, אצלי לא ילך לך, למה? אין לי בעיה עם זה. בסדר? אז זה המטרה השנייה, שאדם יהיה מסוגל לענות לעצמו. המטרה השלישית, שהיא בולעת בתוכה באופן טבעי את כל המטרות האחרות, זה מה לדעת, מה לענות לאחרים, לקדש את השם. בסוף, אני אומר עוד פעם, אני לא יודע מה יהיה, אולי אני טועה וזה לא יקרה אצלכם, אבל עד היום זה תמיד קרה אצל כמעט כל אנשים שאני מכיר, ולפי הבנתי זה הולך ומתחזק. שישאלו אתכם שאלות, זאת אומרת, יכול להיות שאלות מאוד, אתם יודע מה, פרטיות, יודע מה, למה צריך לשחוט מהצבא? וכל מיני שאלות, יכול להיות שאלות רוחניות עמוקות, וזה, אני יודע מה, למה להאמין בהשם, וכל מיני שאלות כאלה, כן? זה יכול להיות שאלות מאפס עד אינסוף. חלק מה שאני אמד זה גם איך לענות ואיך לזה, אבל עכשיו, יש גישה שאומרת, אני חושב שאפילו רב יגאל אומר את זה לפעמים פה לאנשים, שתוק, מה אתה יודע, אז סתם תקלקל, מה אתה חדר שטויות שלך, יותר טוב שתוק. אני חושב שזה נכון רק למי שחדר שטויות, זאת אומרת, זה נכון, אם אתה הולך לדבר שטויות, יותר טוב שישתוק, אני מסכים. אבל אין שום סיבה שדבר שטויות, זאת אומרת, אני חושב שהחיסרון של האלטרנטיבה הזאת הוא יותר מהיתרון שלה, כי בסוף, קיצור, זה דתי טמבל, בסוף, כל מה מניח תפילים לזה, אתה שואל את מה שהיא אומר, לא יודע, אלוהים אמר. זה לא רציני, זאת אומרת, בקיצור, זה ממש, במידה מסוימת, זה חילול השם שאתה... בקיצור, אם מישהו פה מתגלה בתור טמבל, טמבל באמונה, אני מכוון, לא טמבל, אז יש בזה הרבה חילול השם, זאת אומרת, שאלו אותך שאלה הכי פשוטה, אתה לא יודע לענות, יש לך כמו טמבל ולא עונה. וגם אני מאמין שאנשים כן יכולים לענות תשובות סבירות ומעלה, זאת אומרת, אין שום סיבה שאנשים לא יענו תשובות טובות, זה לא כך קשה לענות תשובה טובה, אם קצת מתאמנים. אני, שהייתי חילוני ושאלתי פעם הזדתי שאלה, הסתכל עליה כמו מהשמיים, אני לא זוכר מה שאלתי אותו כבר. משהו על כשרות, מה? לא זוכר כבר. לא זוכר, הסתכל עליה ככה, זה לא חלק טמבל הזה, מה... זה ברור, כי אתה מצפה שבאדם ייתן לך תשובה בסיסית, אני צריך לזכר מה שאלתי אותו שם. נראה אם אני אזכר.
עם השאלות שלך זה בטח לא היה פשוט.
מה? לא, 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 לא נכון, השאלה לא נכון. שאלתי אותו משהו כמו... אני נזכר מה שאלתי אותו, אני חושב. אתה צריך להיזכר בדיוק, זה משהו בנושא כשרות, אבל לא למה לא אוכלים חזיר או משהו כזה. אני חושב ששאלתי אותו, אם נגיד אתה אוכל חזיר, אבל לא ידעת שאכלת חזיר, אז מה קורה? הבנתם? הלכת למסעדה בדץ מהדרין, אכלת, הכל נהדר, לא תדע את זה גם לעולם, לך הביתה שמח ומאושר עד גיל 200 לא תדע את זה. קרה משהו או לא קרה משהו? רגע, אני לא מבקש תשובה, אני אומר לכם מה הייתה השאלה. אני רק אומר לכם מה הייתה השאלה, שקצת כל אחד שקצת יודע רוחנית יכול לענות על השאלה הזו, לא שאלה קשה. בסדר, אני מקווה, כולם מסתכלים הצידה. עכשיו בתור כלל, אתה רוצה שלא ישאלו אותך, אל תסתכל הצידה. הבנת? שעומדים כאילו בשורה ומחפשים אחד לפרוק את המשאית, אל תסתכל הצידה, ייקחו אותך. צריך להסתכל כאילו הדבר הכי שאתה הכי רוצה בעולם, אתה מבין? זה לא דבר גם פה, מי שמסתכל הצידה, ישר שואלים אותו, אל תסתכל הצידה. טוב, הלאה. בקיצור, זו המטרה השלישית של השוט הזה, שבסוף אנשים לא יצאו כמו יהיו צמחים. אני אומר לכם שיצא הרבה פעמים שאנשים אמרו לי בשטח, שבסוף זה מה שהיה להם לענות, השוט המסכן הזה, כי זה אימן אותם וידעו. המטרה הרביעית, שהיא גם כחשובה בעצמה, זה השאלות עצמה. בסוף אנחנו בכל אופן עונים על שאלות אמונה, שואלים שאלות ועונים עליהן. אז גם יש איזה ערך כמובן בסוף לשמוע גם לשומעים החופשיים שרק באים להתבדר, יש גם כן יוצאת איזה תועלת מסוימת מלשמוע את התשובות, אבל אני אומר, זה לא תועלת גדולה. זה לא כמו שיעור, שיעור זה דבר שיש לו התחלה, אמצע וסוף, זה מסודר, זה מובנה, יש המון אינפורמציה בשעה פה, חבר'ה מקשקשים, זאת אומרת, אחד אומר ככה, אחד אומר ככה, זה לא המון, זאת אומרת, זה אינפורמציה, אבל זה לא המטרה העיקרית. מה הנועל, איך אנחנו עושים את זה? אמרתי, מי שרוצה לענות או שאני אומר לו לענות, אז הוא קם ועונה. כולם שותקים, אף אחד לא אומר כלום. אחרי שהוא גומר לדבר, הוא אומר גמרתי לדבר, ואז מי שרוצה לדבר מרים את היד והוא נותן לו לשאול אותו. הסיבה, אז אחרת נתחיל לו פה שוק, זאת אומרת, שואלים אותו באמצע איזו שאלת קריאת ביניים, ואז הוא עונה, ואז הוא עונה, ואתחיל מתווכח ביניהם. זה לא עובד ככה. מי שגומר לדבר, אומר גמרתי, לפני זה לא מפסיק לדבר. ברור העיקרון שאלות עד כאן, אשר נמשיך. כן.
שאלה
הבאה,
התשובות שאנחנו מקבלים, אולי אמרת את זה,
להתייעץ עם הרבנים. ודאי שמותר ואפשר להתייעץ, ללמוד, לקרוא מה שאתה רוצה. אני חושב, הדבר הכי שנראה לי לא כדאי לעשות, פשוט לשמוע את השוט בשנה שעברה, מה אמרו, כי זה באמת, לא תעשה, לא צריך כלום, כי עיקר העניין זה לעבוד בעצמך ולא לדעת את התשובה ולהיות חכמולוג. זאת אומרת, זה לא מרוויחים כלום בזה, אבל להתייעץ, זה למעשה סימולציה של החיים. אתה ישאלו לך שאלה, אתה יכול להתייעץ עם רבנים? בסדר, אז גם פה תתייעץ עם רבנים, אין שום בעיה. בסדר, עוד שאלות? אין שאלות, יש שאלות, אין שאלות. מצוין, ממשיכים. טוב, עכשיו אנחנו עוברים לעקרונות. מה העקרונות, איך מדברים? יש... לא כל עקרונות אני אומר עכשיו, אני אומר עכשיו רק עיקרון אחד. תוך כדי תנועה אנחנו נעלה לבד על העקרונות. הסיבה שאני לא אומר עכשיו את כל העקרונות זה דווקא בשביל שאנשים יוציאו מעצמם את העקרונות. זאת אומרת שנראה, מתוך תשובה נראה מה לעשות או מה לא לעשות, אתם מבינים? אז העיקרון הראשון, כמה שזה נראה לכם אולי מגוחך או לא חשוב, אבל העיקרון הראשון והיסודי ביותר זה תרבות דיבור. זה העיקרון, זאת אומרת, זה לפני הכל תרבות דיבור. והסיבה, נכון, זה לא שייך לשד, השד לא צריך לעשות תרבות דיבור. אבל אם אנחנו לוקחים בתור המודל שאנחנו עובדים את הנושא של לדבר עם אנשים, הדבר הכי משמעותי זה תרבות דיבור, והסיבה זה שלמעשה מה שמשכנע אנשים זה בכלל לא מה אתה אומר אלא איך אתה אומר, או באיזה צורה הם תופסים את זה. הרבה פעמים אתה יכול להגיד את הדברים הכי נפלאים, אבל בצורה מעצבנת אתה יכול להקשיב לך. אתה יכול להגיד דברים שהם, אתה מדבר שטויות 100%, אז ודאי זה לא שייך. אתה יכול להגיד דברים שהם פחות נשגבים, אבל בצורה שהיא תרבותית, בתוך כבוד, אנחנו נסביר מה זה תרבות דיבור. אני מפרט את זה, זה לא רק מילים באוויר, אני אסביר בדיוק מה זה תרבות דיבור. אבל כשאתה אומר דברים בצורה תרבותית, אז זה משפיע. והסיבה היא שמה שמשפיע באמת זה הסגולה הפנימית. למדתם איגרת עין א' בצמח צבי על הנצרות? לא למדתם? לא למדתם של הרב צבי יהודה. איגרת של הרב צבי יהודה על הנצרות, לא למדתם? אז אני אזכיר לכם מה כתוב שם, שזה נפקנין על עינינו קצת. לא מה שכתוב בכל האיגרת. האיגרת מדברת על הסיבה שאנחנו נגד הנצרות, מעבר זה שזה עבודה זרה, זאת אומרת. יש שם דיון על התפקיד של הנצרות בעולם לצורך העניין, אבל הנקודה שהיא קשורה לעינינו והיא חשובה בכלל לדעת אותה בחיים באופן, בהרבה תחומים, זה שיש שם הסברה איך משפיעים בכלל, זאת אומרת מה משפיע. אז יש למעשה שלוש רמות או שלוש אפשרויות של השפעה על אחרים. הרמה הראשונה זה מה שאנחנו קוראים השפעה ישירה, זאת אומרת אתה אומר לילד אם לא, כי אסור לאכול עם הידיים, זה נקרא השפעה ישירה. כשאתה בא לכיתה והמורה אומר צריך להתנהג יפה, או צריך להניח תפילין, או הספרי מוסר של הראשונים הרבה פעמים הם כאלה, זאת אומרת תתפלל כמו שצריך ואל תלך אחרי תאוות לבך הזדוניות ולא כל מיני דברים כאלה. זה מה שקרה הדרכה ישירה, זאת אומרת אומרים לך צריך לעשות א', צריך לעשות ב'. זה למעשה פועל הכי, הכי חלש, זה כמעט לא פועל, זאת אומרת זה פועל מי שרוצה מאוד להקשיב, אבל מצד עצמו זה לא פועל. הוכחה זה כמה פעמים מה שכה אמרה לך לנגב את הרגליים כשאתה בא מחוץ בגשם ולא עשית את זה אף פעם, זה לא מעניין אותך פשוט, זאת אומרת זה פועל, זאת אומרת לא בגדיל מה שנקרא, זה פועל אבל לא בצורה מאוד משמעותית, בסדר? זה הדרך הראשונה. הדרך השנייה של השפעה זה מה שאנחנו קוראים במילים שלנו דוגמה אישית. זאת אומרת שאתה בעצמך בסדר, זאת אומרת אתה בעצמך עושה את הדברים שאתה אומר הכי טוב מכולם, זאת אומרת בתור מפקד אתה חייל הכי טוב ואתה הכי שמח והכי בסדר והכי חבר טוב והכל, או בתור חייל, לא משנה, כן? זה משפיע הרבה יותר חזק מאשר השפעה ישירה. זאת אומרת אם אתה תבוא לכם ותגיד תפסיקו להיות כאלה, יכול להקשיב לך. אם אתה בעצמך תלך ללחוץ כלים, אז פתאום יש לך חמישה עבור ללחוץ כלים, זה אפילו עובד במקום המסכן הזה אני מניח, וזה ודאי הרבה יותר חזק מאשר הדרך הראשונה. הדרך השלישית שהיא הכי חזקה אבל הכי פחות ברורה, אני חושב שאמרתי את זה פה, אני נזכר, וזה מה? נכון, אמרתי את זה פה, עכשיו אני נזכר, כולל הדוגמאות. השפעה סגולית. השפעה סגולית זה פשוט להיות אתה. זאת אומרת, יש משהו באנשים בעלי עוצמה אמיתית שמקרינים חיוביות על הסביבה, הם מקרינים משהו על הסביבה שהוא משפיע בסוף יותר מהמילים שלהם. כמובן שהמצב המושלם זה שלושתם ביחד, זאת אומרת גם בן אדם בעל אישיות שהיא מקרינה חיוביות, מקרינה אמת או לא יודע, ודוגמה אישית ג' תכלס תגיד מה אומרים אז יבינו מה אתה רוצה. חזרה לענייננו, אז למה זה, מה? דוגמה אישית זה לא כמו סגולה, סגולה פנימית זה אומר שאתה יושב על מגדל עכשיו, אתה לא אומר כלום. אני אתן לכם את הדוגמה פעם עוד, אני אתן לכם עוד פעם.
מה סגולה אישית?
אני אסביר לך, אני אתן לך דוגמה שאפילו אתה תסכים אליה, בסדר? תמיד הרבה יותר קל לתת דוגמה שלילית מאשר דוגמה חיובית, בסדר? אתה מכיר אנשים כאלה שראו את הפרצוף שלהם קצר מעצבן? בלי שיעשו כלום. יש פרשים מעצבנים, זהו. כשאתה נכנס לחדר יש פה 30 איש, יש אחד פרצוף מעצבן. עצם הנוכחות שלו מעצבנת את כולם, מכיר את הטיפוסים האלה? אז יכול להיות גם הפוך. יש כאלה שהוא לא עושה כלום, הוא לא מוחץ כלים, הוא לא עושה כלום. סתם יושב ומסתכל, כבר מעצבן את כולם, או הפוך. יוצר איזה משהו חיובי. זה נקרא השפעה סגולית, רק קשה למדוד אותה, זה לא כמו דוגמה אישית, זה שקל למדוד. זאת ההשפעה הכי חזקה באמת. עכשיו בוא נחזור לתרבות דיבור. בסוף התרבות דיבור זה מה שיוצר השפעה סגולית אמיתית, כי מי שמסוגל לדבר בתרבות ולדבר דברים יפים ונעימים, אז באופן אוטומטי הוא אדם בעל השפעה. מעבר לזה שכמובן זה דוגמה אישית וכל הדברים האחרים שאמרתי. אבל בסוף התרבות דיבור זה משפיע יותר מכל מה שתגיד, זה מה שאני בא להגיד. אתה יכול להגיד את הדברים הכי נפלאים ואף אחד לא יקשיב לך, כי אתה אומר אותם בצורה שלא בצורה שאני תכף אסביר אותם. יכול להיות שאתה אומר דברים שהם עוד פעם פחות נפלאים, אבל עוד פעם סבירים, אבל לא מי יודע מה, אבל אתה אומר אותם בצורה כזאת שזה נכנס ללב מה שנקרא. הבנתם? לכן תרבות דיבור זה בסוף הדבר הכי יסודי. עכשיו בואו נראה מה זה נקרא תרבות דיבור, שזה אנחנו פשוט נסתכל למסכת אבות. פשוט נראה מה כתוב פה. שבעה דברים בגולה, שבעה בחכם. זה פרק 5 משנת ת', משהו קצת. בסדר, מסכת אבות, פרק 5 משנת ת'. שבעה דברים בגולה, שבעה בחכם. חכם אינו מדבר לפי מי שגדול ממנו בחוכמה או במניין. האמת שזה קצת נדיר למצוא. זאת אומרת, מישהו ש... בוא נגיד, בהקשרים שאנחנו מדברים, זה לא כל כך מצוי הדבר הזה, בסדר? אז לכן זה לא כזה קשור. הכלל השני, חשוב מאוד...
מה? זה אומר שזה לא נכון.
לא, זה נכון, זה רק לא מצוי. זה גדול בחוכמה במניין, זה אומר שאתה עכשיו הולך לוועידת הרבנים, אז לא תקפוץ לדבר לפני הרב עובדיה. אתה מבין? אבל בצבא אין כל כך הרבה כאלה שהם יותר גדולים לך בחוכמה ובמניין, הבנת? ואינו נכנס לתוך דברי חברו. מאוד 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 עוד פעם, 100 פעמים, מאוד חשוב. כמעט בלתי אפשרי, אני כבר אומר לכם מניסיון. ממש קשה. הכי חשוב זה לא להיכנס בדברים של השני. אפילו שיש את המצב הזה שאתה לא רק שאתה יודע מה הוא אומר אחרי שהוא אמר את המשפט, שהוא רק עושה ככה, אתה כבר יודע מה הוא הולך להגיד, אתה כבר יודע מה התשובה, אתה יודע מה עונה לתשובה, אתה יודע מה התשובה שלך על מה שהוא יענה. מכירים את המצב הזה? בכל אופן תשתוק. כן? תרבות דיבור זה דבר שנותן לשני לדבר. כן? שלדבר את מה שהוא עושה מההתחלה עד הסוף. אחרי שהוא גומר, אתה אומר, טוב, גמרת, זה מה שיש לך להגיד, עכשיו בוא תשמע מה לי יש להגיד, ואז אתה אומר. הבנתם? אחרת, זה לא תרבות דיבור. זה דבר מאוד 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 קשה, בייחוד שבצבא מן הסתם תפגישו טיפוסים כאלה, שעוד פעם, אני לא מתכוון להשמיץ אף אחד שאני אומר קיבוצניק, אבל יש הרבה כאלה. לא קיבוצניק. יש קיבוצים כאלה שמדברים לאט וברגשנות ולא מדברים לעניין, מכירים את אלה? אתה אומר לו, נגיד, הנושא זה למה לשמור שבת. אחרי שאתה נותן לו נאום של רבע שעה על ערך, על יודע מה, המנוחה העולמית ההווייתית, אז הוא אומר, הלכתי על שפת הים, ראיתי את השקיעה, חשבתי, מה עם החתולים בחצר? ככה יכול לדבר רבע שעה. לא קשור לעניין, אמרת, תגיד לי, מה זה קשור? אני דבר חשבה, מה? מי? איפה? מה? אתה מבין? צריך לשתוק, להקשיב בסבלנות. כל ההגיגים החסרי ערך. בסוף להגיד, תראה, זה ממש מעניין מה שאתה אומר, אבל אנחנו אומרים משהו אחר פה, אתם מבינים? אבל אני אומר לכם, באמת, אני אישית לא מצליח בדרך כלל לעמוד בזה. זה באמת חשוב. לא, אפשר קצת לעמוד בזה לפחות. בוא נגדיר את זה ככה. זאת אומרת, אני אומר, אתה לא חייב לא בזה ב-100%, אבל לפחות, אני אומר, אל תקפוץ לפני שהאדם פתח את הפה. אתה מכיר את אלה שקופצים, לפני שהאדם פתח את הפה, כבר קופצים ואומרים לו, מה הוא הולך להגיד ומה הם יענו לו. אז זה דבר שני. דבר שלישי, שואל כעניין ומשיב כהלכה. זה ממש 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 חשוב. אנחנו נראה את זה בהמשך, נפתח את הכלל הזה יותר. אבל הרעיון זה דבר לעניין, בדיוק הדוגמה שנתתי קודם זה לא לדבר לעניין. זאת אומרת, שואל כעניין ומשיב להלכה, אז הוא אומר שתמקד את מה שאתה מדבר עליו, זה נקרא שואל כעניין ומשיב כהלכה. זה חלק מתרבות דיבור, זה חלק מתרבות דיבור זה שבן אדם מדבר איתך על משהו, תדבר, תענה לו על מה שהוא אומר. ולא עכשיו תגיד לו כן, אבל זה מזכיר לי עכשיו וזה 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 לדבר על הדבר אחרי שאתה רוצה לדבר עליו. זה לא עובד, תרבות דיבור זה עכשיו דברו איתך על א', תענה על א', דברו איתך על ב', תענה על ב', זה נקרא שואל כעניין ומשיב כהלכה. כלל הבא. אומר ראשון ראשון ואחרון אחרון, לא כזה בגדיל, זה חלק מהשואל כעניין ומשיב כהלכה. ועל מה שלא שמר, אומר לא שמעתי. זה ממש 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 כלל חשוב מאוד מאוד מאוד. דבר ראשון אני אגיד כלל שלא כתוב פה בפירוש, אבל הוא נעשה דומה לכלל, זאת אומרת הוא נובע קצת מהכלל הזה. וזה, יש בכלל דבר שמותר לך לחשוב, מה שאנשים רגילים לא רגילים, שמותר להם לחשוב. זאת אומרת, שאלו אותך עכשיו שאלה, אני יודע מה, למה בשבת עושים עירוב תבשילים? אתה יודע למה עושים עירוב תבשילים, כתוב בסידור, זה מה שאתה יודע. אתה לא יודע. כן? אבל אולי אם תחשוב כן תדע. אז מותר לך לחשוב. זאת אומרת, מותר לך להגיד, רגע, אני צריך לחשוב, לחשוב רבע שעה רצוף, ואז אתה מתחשוב. להפך, זה אפילו מאוד... לא רק שזה לא מוציא אותך טמבל, זה עושה אותך הרבה יותר מכובד. זאת אומרת, זה דבר שמקבלים אותו... להפך, אנשים לא רגילים, לא שמעו בכלל שאנשים חושבים. אני יצא לי בחיים, מישהו אמר לי פעם, לפני שהוא דיבר עם אנשים רוחניים, הוא אף לא ראה שאנשים חושבים, לפני שהם מדברים. זאת אומרת, שואל שאלה, מישהו אומר, טוב, אני צריך לחשוב, חושב 5 דקות, ועונה לו, הוא אומר, לא ראיתי דבר כזה בכלל, אנשים יורים, תחילים לראות ישר כמה צרורות. עכשיו, מותר לחשוב. אז לכן מותר לך לחשוב. מותר לך לחשוב, זה גם אומר שמותר לך להגיד, תשמע, אני לא... 100% יודע, זאת אומרת, אני צריך לסדר את זה, אני שבוע הבא אני אגיד לך, אתה הולך הביתה, שואל מישהו, חושב, מכין, זה לגיטימי לגמרי, מותר לך לחשוב, אתה לא חייב לענות כמו פתיל, כל שאלה ישר תוך שנייה תשובה, מותר לך לחשוב, בסדר? אז עכשיו בוא נחזור לכלל שכתוב כאן, וזה מה שנקרא, על מה שלא שמע, אומר לא שמעתי, מותר להגיד לא יודע. זה מותר, זה חוקי. אז אופן, אתה לא סופרמן, אתה לא צריך לדעת עכשיו כל מיני שאלות, למה תפילין מרובעות? נו, מישהו יודע? בסדר, לא יודע. אני מוכן, אתה לא יודע, אני אשאל, אני אברר, שבוע הבא אני אבוא, אני אתן לך תשובה, אני אשאל בישיבה, לא יודע, אני אשאל, לגיטימי. לא יודע, לא יודע זה תשובה חוקית. נכון שאנשים לפעמים מתלהבים מהרעיון הזה וכל השאלות שאומרים לא יודע, לא יודע, אמרת זה בסדר להגיד לא יודע. זה לא התכוונתי שתמיד תגיד לא יודע. אבל מותר לך לא לדעת. זאת אומרת, אתה לא חייב לדעת את כל השאלות הרוחניות בעולם. בכלל זה נכון בחיים וכל דבר, אתה לא חייב לדעת הכל, אתה לא יודע. בסדר? כלל אחרון, גם כן חשוב מאוד מאוד מאוד, מודה על האמת. בקיצור, יש גם אפשרות קלושה אמנם, שקורית רק פעם ב-15 שנה, ולא לכם, אבל לפעמים גם השני צודק, שמעתם על זה? לפעמים באמת השני צודק, לפעמים אמר דבר נכון. אז מותר לכם להגיד, אתה יודע מה, אתה צודק, אמרת דבר נכון, אמרתי לכם את זה גם כן. בכוזרי, זוכרים? נראית לכם מהכוזרי, שאומר, מצאת מקור חרפתי מלך כוזר. שאומר לו שם, אז למה אתם לא עולים לארץ? אם ארץ צריך לזאת חשובה, למה אתם לא עולים לארץ? אז הוא אומר לו, מורח אותו, שיש בדרך שולדי. הוא אומר, אתה צודק, מצאתם כוח הרפתים אליך כוזר. אתה צודק, אנחנו פה לא בסדר. אם היינו בסדר, באמת היה כל המעין רע אחר. לא בסדר. בקיצור, מותר לך להגיד שאתה טעית. מותר לך לטעות. עוד פעם, אנשים חושבים שאם הם טעו, אז הם איבדו את המניות שלהם בקרב הציבור. זה ממש לא נכון, בדיוק הפוך. האדם שסוגל להגיד מתי שהוא טעה, שהוא טעה, אז להפך, אז מקשיבים למה שהוא אומר, וגם מתי שהוא אומר לא טעיתי, מקשיבים לו יותר ברצינות, כי מבינים שפה הוא באמת חושב שהוא צודק, ולא כמו כאלה שתמיד צודקים, ואז לא מקשיבים להם גם שהם, זאת אומרת, גם שהם באמת צודקים, אף אחד לא מקשיב להם, כי חושבים שהם סתם מתווכחים. מכיר את הטיפוסים שהם מתווכחים על כל דבר. אומר לו עכשיו לילה, אומר לא, עכשיו יום, עכשיו מתווכח איתך עכשיו שעה שזה יום. מכירים את הטיפוסים האלה? טיפוסים מקשמים, שאמרו משהו, לא, זהו, לא אף פעם חיים לא מסכים להודות שהם צודקים, שאתם צודקים. בסדר? אז זה הכלל האחרון. אז הכלל האחרון זה מותר לטעות, זאת אומרת, מותר להגיד, אתה צודק, אני טעיתי, נכון, בסדר, נמשיך הלאה, בסדר? אז זה כללי הדיבור. כמובן, יש עוד כללים שאני לא טורח אותם, להגיד אותם, שהרמב״ם מביא שם גם כן בהלכות דעות, הוא מסביר, תמיד חכם לא יהיה צובח צורק וצובח כתרנגול או משהו כבהמה, לא זוכר, הוא מביא שם כמה דוגמאות, לא מקריא לכם את זה, כי זה לא כל כך מצוי. מה שאמרתי פה, מצוי, יש כאן שאנשים סתם מתנהגים בגסות, זה לא כל כך מצוי, אז אני לא צריך, לא צריך להשקיע בזה יותר מדי זמן. אז עד כאן הסברנו למה עושים את זה, איך עושים, ואת הכלל הראשון. עכשיו אנחנו פשוט נעבור לשוט. מה שנעשה עכשיו, נכון שנותן לכם להכין שאלה, אבל זה לא נורא. אני אתן לכם עכשיו שאלה. אתן לכם 5-6 דקות לחשוב בשקט. כל אחד חושב עם עצמו, לא צריכים לעשות דיונים פה רוחניים. מי שרוצה יתחיל לענות, את אותה שאלה אנחנו נמשיך שבוע הבא. אלא אם כן, עוד פעם, מתגלה פה איזה משה רבינו כזה שיענה לנו עוד 2 דקות, אז זה לא כיפק. אבל בהנחה שלא נקבל עכשיו תשובה חד משמעית אחת, אז זאת תהיה גם השאלה לפעם הבאה. כמובן, אנחנו נענה אותה אולי בצורה שהיא קצת יותר, אולי נוסיף לה או נעבה אותה, בסדר? עכשיו נצטרך לנו שאלה, שעוד פעם, אני מאוד אוהב לשאול את השאלה הזאת, כי אני נהנה להסתלבט על כולם. והסיבה שאני אסתלבט, כי מה, לא חשבת על זה, כסף איתם שמסכים לך. כאילו איזה שאלה, הפעם ראשונה נזכרת בגיל 19, לחשוב על זה. אז השאלה שלי זה למה נקיים מצוות. הבנת את השאלה? השאלה שאני שואל אתכם עכשיו, הראשונה, זה למה לקיים מצוות? עכשיו אני אסתלבט עליכם. זאת אומרת, כמו שסתכלים הצידה במבט מבוהל, אז אני מתאר לך, תגיד לי, עכשיו חשבת פעם ראשונה על השאלה הזאת? יפה, חשבת מצוין. אז יפה, עכשיו מי שחשב לבד קודם, מצוין. אז עכשיו אני אתן לכם 5 דקות או 6 דקות על השעון, אני מתווח זמן עכשיו רבע לשש. בסדר, 5-6 דקות. כל אחד יישב עם עצמו, יכתוב לעצמו ראשי פרקים, מה הוא עונה לשאלה, למה קיים מצוות. ואחרי זה אני אתן לכם לענות. בסדר? יאללה. עבודה ולמלאכה. טוב, לא נדבר, אלא אם כן זה לקבל דפים, זה לא נדבר. קשה לזה לנמנם, כל הכבוד. לא, לא אתה, לא אתה. אתה לא מנמנם. אני אומר, לא אתה. דווקא אני צריך לענות. שמי זה? אני רואה תשנה אותי, נראים לך על זה שם.
איך השתם?
יש לנו עוד חצי דקות, שש דקות עברו ואנחנו חוברים לתשובות. כן, מי רוצה לענות? וואי, זה יופי, צדיק, מי נורא רוצה לענות? מי ממש נורא רוצה לענות?
שיעמוד, שיעמוד.
מי הכי נורא רוצה לענות? טוב, נתן. רגע, שנייה.
אנחנו כותבים תשובות,
ואז
אנחנו מקבלים אותם לך, אבל האדם שלא שומר תורה ומצוות,
אתה צריך לענות, בואו אני אסביר רגע משהו באופן כללי. ברור שאתה לא עונה לי, אני כבר עקרוני שמעתי את התשובה הזאת. אז אתה לא עונה לי. ההנחת עבודה, מה שאני מצפה, זה שאתה תענה לבן אדם שאין לו שום, נקרא לזה, דעות קדומות. לא בעד ולא נגד, שהוא רק, זאת אומרת, לא טיפש או שאין לו ידע, אבל הכוונה בן אדם שהוא לא, תלך עכשיו לרבי מלובביץ', תגיד לו למה קיים מצוות, אז אתה לא עונה לו אותו דבר, כמו שאתה עונה למוישל מה... בסדר, אז אתה אמור לענות לבן אדם שהוא לא דווקא חילוני, אבל אדם שהוא לצורך העניין פתוח לגמרי לכל דבר, גם לטוב וגם לרע, זאת אומרת, אין לו שום הנחות עבודה, הבנת? צריך לענות לבן אדם ש... עוד פעם, הוא לא טיפש, אבל הוא לא בעד ולא נגד, הוא רוצה לדעת את האמת.
אז הוא לא יקבל...
הוא לא יקבל
את הדברים שאני אומר.
רגע, עד כאן עניתי לך על מה שמגיע לך שאני אענה לך. עכשיו אני אגיד לך על מה לא מגיע לך שאני אענה לך. וזה קורה הרבה בהתחלה, שאתם אנשים מפנימים את העניין הזה. מה שאתה שואל זה כבר התשובה. אני אסביר את זה. אני אסביר, אל תיבהל. עוד פעם, זה טעות, לא טעות, זה דבר שקורה תמיד בפעם, פעמיים הראשונות. תפנימו את מה שאני אומר. מה שאתה שואל אותי זה כבר התשובה, אני אסביר. שאלו אותך למשל, למה סוגרים דלתות? בסדר? אתה תגיד, אתה שאל אותי, מה זה, איזה דלתות? בית כנסת? חלק מהתשובה זה להחליט מה שאלו אותך, אתה מבין? הרי לכל מה שאלו אותך למה קיים מצוות, אתה יכול להבין את זה בעשר דרכים, נכון? תבין מה שאתה רוצה, הבן, מותר לך להבין. הצורה שאתה מבין את השאלה זה כבר חלק מהתשובה, אתה מבין מה אני רוצה להסביר? אתה לא צריך לשאול אותי מה מתכוון השואל, כי אתה יודע מה, אחד מתכוון ככה, אחד מתכוון ככה, אחד מתכוון ככה, ולך מותר בכלל להתכוון למשהו שלישי. תקשיב, תן לי לדבר. שאלתי אותך שאלה פשוטה, למה לקיים מצוות? זה לא חוקי מבחינתי שתשאל אותי למה אני התכוונתי, כי זה בכלל לא משנה למה אני התכוונתי. אתה תענה למה שאתה חושב שצריך לענות לשאלה הזאת, בהנחה שאתה תחשוב מה הבן אדם מתכוון, ותענה לו. כן, מה אתה אומר?
אתה תבין את מה שאני אומר, או לא תבין את מה שאני אומר. אני אגיד לך את התשובה שלי, ואתה תקשה עליי קושיות שאדם חילוני או אדם...
לא, אני לא אשאל לך קושיות מהגמרא. לא, לא. כמובן שמי שיקשה פה, אז אני מבין מה שאתה אומר, וגם זה אותו כיוון. מי שישאל, לא אני, החבר'ה ישאלו אותך. חבר'ה אמורים לשחק לא את המאמין המוחלט שיודע את הכל, ושאלו אותך רגע, זה מתנגש לשיטת הבאי מהטוס. ברור, זה לוודאי שאלו אותך שאלות עניינות על מה שאמרת, הנחת עבודה שכל החבר'ה פה, חבר'ה שצורך לא מקיימים מצוות, לא יודעים שום דבר, בסדר, זאת אומרת, הם בעדניקים, הם נגדים, הם יודעים קצת שם, הוא פה, שם, הוא שם. הבנת? זה ודאי המשחק. כן. כן, מה אתה רוצה? רגע, תכף אתה תענה. סייר, לשאול או לענות?
לא,
לשאול. נו, שאל.
אולי את לא תוכל לענות לי על זה, אבל התשובה, אני יכול נגיד להזכיר פסוק מהתורה.
כן, לחמוד. זה מה שאתה, זה כבר חלק מהתשובה. זה בדיוק מה שעכשיו אמרתי, נעמתי לו, אז אתה צריך לנעום את זה לך. אתה תחליט מה לעשות. מותר לך לעשות הכל, כולל לעמוד על הראש ולהגיד קוקוריקו. אם אתה חושב שזה התשובה, מצוין. אתה מבין? הכל חוקי, מותר לעשות כל דבר בעולם שאתה חושב שהוא התשובה. אתה לא צריך לשאול אותי מה לעשות. מותר לך להגיד מה שאתה רוצה, איך שאתה רוצה, באיזה צורה שאתה רוצה, כמה שאתה רוצה. הרב, תן תשובה, שאני אסביר עוד מה זה תשובה טובה. בסוף השיעור הזה אני אסביר. אני רוצה לתת לכם קצת להתאמין. אבל תן את התשובה שהיא טובה לדעתך. לדעתך תשובה טובה זה עם פסוק. תגיד לי פסוק, בלי פסוק. אל תגיד פסוק, זה זכותך. טוב, דבר. איך קוראים לך?
סגי.
סגי. תעמוד, תדבר לחבר'ה שלך, כולם שותקים. ויש לעמוד, אז תעמוד בצד.
לא, זה יש
סגי, הצלחה. כן.
זה ארבע נקודות, אני רוצה להמזרז. ברמב"ם, בהקדמה למשנה.
רגע, דבר חזק ולאט, שאנשים ישמעו אותך, זה לא...
ברמב"ם, בהקדמה למשנה, הוא כותב שם שמשה עלה להר סיני, אז הקדוש ברוך הוא לימד אותו את המשפטים, ומזה נבע המצוות.
כן.
מזה זה יצא. הנקודה השנייה, זה בן אדם, בדרך כלל, בן אדם בעל שכל, לא מדבר על בן אדם עצלן או אחד שלא בא לו. בן אדם באמת עם, עם כוח רצון באמת לעבוד ו... לא נורא. שהוא מחליט, יודע ורוצה להאמין, אז הוא לא רוצה להאמין באוויר. הוא רוצה לעשות מזה מעשים. איך זה בא לידי ביטוי במציאות. הנקודה השלישית זה שמצוות הרבה פעמים מביאות לידי קושי. וזה ברגע שאתה צולח את הקושי הזה, ברגע שאתה צולח את האתגר, אתה מרגיש שזה הכרת תודה כזאת, לצליל לפחות זה ככה, אתה קם בבוקר לתפילה, אתה תודה, השם שנתת לי את הכוח לקום בבוקר, קיים את המצווה. הרביעי, זה יש מצוות שבאות לעבוד על ה... על ה... למה שאני אשתמש בדוגמאות יותר. נגיד סוכה, ליל הסדר, מצוות סיפור יציאת מצרים, זה דברים שבגיל 4 או 5 לא הייתי יודע את סיפור יציאת מצרים, זה לא היה מצווה על אבא שלי לספר לי אותה. אז כאילו, מופק מזה תועלת. זהו.
שלכם. זהו, קיבלתם, מחר כולם מכין תפילין. אתה תחליט מי שרוצה.
אז למה לקיים מצוות?
אל תהיה חכמולוג. תשאל בצורה יותר ספציפית, אתה מבין?
זה שאלה שאלת.
אל תהיה חכמולוג. לא, זה...
זה השאלה אבל.
תקשיב רגע, אל תהיה חכמולוג. תקשיבו. אל תהיה חכמולוגי. נכון שאני יכול לפרש את מה שהוא אמר, אבל תפרש בעצמך. אתה מבין? תגיד מה אתה מתכוון בשאלה הזאת, זה לא... כאילו אתה אומר לו, לא אמרת לי כלום, זה מה שאתה מתכוון. אבל תגיד את זה בצורה... תשאל עניינית, לא אמרת לי כלום. זה לא שאלה רצינית, אתה מבין?
אוקיי. אז אמרת שפחות מה שאני זוכר, שהמצוות ניתנו למשה בהר סיני. אמרת שהמצוות גורמות לך להרגיש סיפוק. נכון. אמרת עוד שני עקרונות. עקרונות שאני לא זוכר אותם.
השני זה בן אדם שהוא... לדבר בעל שכל, רוצה להביע את האמונה שלו במעשים.
כן, אבל מי אמר שזה המעשים האלה? ועוד עיקרון?
והרביעי היה שזה מצוות שבאות מספרות לך איזה משהו היסטורי, איזה משהו שעובר במורשה.
אבל מה מעניין אותי ההיסטוריה הזאת, אם זה לא נכון? כי אם מישהו המציא את זה משהו, יכול להיות שזה סתם.
יכול להיות, הערת לי עכשיו נקודה, שיכול להיות שהתשובות שלי מתייחסות ל... בן אדם שנוצא מנקודת הנחה כבר שהוא מאמין, ואז הוא שואל אותי למה אני קיים מצוות. אז יש פה איזה עוקים בתשובה. ואני חושב שהנקודה השנייה כן יכולה לענות על זה, שבן אדם ברגע שהוא רוצה להאמין, אז הוא רוצה להביא את זה בשכל לידי משמעות. הוא לא... זה קצת לא, קצת לא מוסרי להגיד אני מאמין ולא לעשות עם זה כלום. אז התשובה השנייה כן קצת עונה לך, שלושת התשובות הפלת לי אותה.
אתה יכול להיות מוסלמי, גם הם קמים מצוות, מצוות שלהם.
לא הבנתי, מה שאלת? אמרת למה הם, שיגיד לך למה הם קמים מצוות?
לא, הוא אומר, הוא אמר
שהוא
רוצה מאמין, רוצה להביא את זה לידי ביטוי, אז אמרתי לו
שגם... כן, עוד מישהו רוצה להגיד לו משהו?
אפשר
רגע לאט, לא, אין כללים. חבר'ה, אין פה, זה לא, אין פה תעדיים עשה אלך ולא דברים כללים. שואלים עניינית למה שהוא אמר, עונים עניינית למה שהוא אמר, אחרי זה עוברים למה, זה הכללים. לא, זה לא מעניין אותו משהו, זה לא מעניין מה שהוא אמר, זה לא מעניין אותו עכשיו לעשות שקלה וטריה בין מה שהוא אמר. זה הבן אדם שעונה, מתייחסים רק למה שהוא אמר, אתה רוצה לשאול, להקשות, אתה יכול להחזור על מה שהוא אמר, אין לי בעיה, אבל קיצור, לא עושים פה דיונים עכשיו רוחניים על כל מי שאמר משהו. טוב, אני אטפל תכף בתשובה שלך. בסדר, עוד מישהו רוצה לשאול אותו?
כן. לפי מה שאתה מתאר, אני אגע לפחות בשלוש דברים שאמרת, אתה מתאר פה מציאות, כאילו דברים שמאוד גורמים לך תחושות מסוימות או סיפוקים מסוימים, או רגש, נכון? רגשות. או לדוגמה, סיפרת את הטענה עם הקטע שאתה בא לתפילה, אתה אומר תודה רבה לקדוש ברוך הוא שנתת לי את האפשרות לעשות כל הדברים האלה. אז אני חושב שאתה לא יכול, מה שעשית עכשיו, לקחת את המצווה ושמת לי אותה בתור פולקלור כזה, נחמד כזה, כי יכול להיות שהדברים שמספקים אותי או גורמים לי אושר הם בכלל לא המצוות, אז כאילו, אולי לך זה נחמד, אני לא מבין למה, כאילו, למה שלי זה יעשה את זה, אם לך זה באמת עושה את זה, הדברים האלה, לי זה לא עושה, לי עושה את זה, אני אגיד תודה לקדוש ברוך הוא על זה שאני אלך ושכב על החוף כל היום, זה עושה לי את זה.
אז בגלל זה ציינתי בתחילת המשפט, בן אדם, כתבתי, אני צוטט משקיע, מבחינת שאפתנות, מצווה מביאות לידי קושי. אם אתה אומר לי, תשמע, אני אצלן, לא אכפת לי להתבטל כל היום וכל משהו אחר.
לא, אבל אותי מאתגרים לדוגמה דברים אחרים, כשאני בא והולך ומטפס על הר קשה מאוד מאוד, זה הקושי שלי וזה מאתגר אותי. אולי אצלך זה היה קושי, אצלי הקושי זה כשאני בא ועולה על ההר, אני לא רואה מה... זה האתגר שלי.
אתה אומר, האתגר שלי זה לעלות על ההר?
כן, כאילו, כל אחד והאתגר שלו, אתה עם המצוות שלך ואני...
שמה, אתגר לטפס הרי.
ואתה לא אומר תודה בסוף ל...
הוא אומר תודה להר שלא נפל.
איך זה תורם לעולם?
מה זה?
טוב, שב, אני אטפל בתשובה שלך תכף. כן, מי עוד רוצה לענות תשובה שלך?
סגי.
תשובה, תשובה. מי עוד רוצה?
סליחה.
מי נורא רוצה? מי הכי רוצה? מי ממש ממש הכי רוצה? נו, אני לא יודע, תגיד לבחור. נו, תבחר אתה וטוב, זה שנה ראשון, תבחר מי השני.
אני רואה אותו הכי קרוב.
אתה זה, הוא מצביע צורה הכי סכנה, זה. אתה רוצה לענות?
ראיתי אותו
הכי קרוב. טוב, נו, דבר.
איך קוראים לך?
יאיר. יאיר?
כן.
עמוד. אתה מספיק גבוה, שיהיה כתוב לך, עמוד.
הרמב"ם כותב בהקדמה לפרק חלק, איפה בדיוק? הוא כותב שאתה מקיים את המצוות לא בשביל שכר, כי כמו שאתה נותן לילד קטן סוכריה, אתה ככה בזמן שהוא גדל אתה נותן לו לא יודע מה כסף, אחרי זה אגוזים בשביל שילמד תורה וקיים מצוות. אותו דבר, אותו עיקרון זה גם בשביל עולם הבא ועולם הזה, שגם בשביל עולם הבא ועולם הזה אתה לא מקיים את המצוות, אלא בשביל מה? בשביל, בגלל שזה האמת. אדם רוצה, אדם אמור לרצות לקיים את המצוות בגלל שזה האמת. כל בן אדם שכאילו ישר בשכל שלו רוצה לעשות את הדבר הנכון. ואם אנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא האמת המוחלטת ואנחנו מניחים את ההנחה המוקדמת שהוא הביא לנו את התורה ובאה המצוות, אז כאילו התורה היא כמו ספר אורות, נסברה לנו איך אנחנו צריכים לפעול וככה כאילו זה המצוות וככה אנחנו רוצים לפעול כי זה האמת, אנחנו רוצים כביכול להידבק לאמת. וזהו,
פשוט.
כן, פשוט אפשר.
שמת אקסיומה בהתחלה בגלל שאני יודע שזה האמת.
מי?
מה? אמרת, בגלל שאני יודע שזה האמת, לקיים מצוות.
לא, אני יודע שהקדוש ברוך הוא זה האמת, והוא נתן לי את התורה. עכשיו, הוא לא ייתן לי משהו לא אמיתי, כאילו, הוא לא ייתן לי, הוא לא ינסה לעבוד עליי, לשחק איתי משחקים. כי אני עושה מגד הנחה כזאת, כאילו...
כן, שכנע אתכם.
לא.
רגע, עוד משהו שאל, רגע, אתה מקשן פה הכללי. לא, לא אכפת לי ששאל, אבל זהו, רגע, חוץ ממנו כולם השתכנעו וזהו, הכל בסדר. מה?
אה?
גם האסלאם מאמין שאלוהים נתן לו את התורה והוא מאמין למצוות.
טוב, אז עכשיו זה בסדר, אתה רוצה עכשיו אפשר לבוא של הבא להיכנס למה היהדות צודקת, למה היא לא צודקת, אבל אם אני טועה זה אותו, זה כאילו...
אתה לא שואל אותי שאלות, אתה מדבר, אני איננו.
אפשר לנסות עכשיו להבין למה האסלאם פחות צודק מיהדות, ואחרי שמגיעים למסקנה למה היהדות יותר צודקת, אז להסכים עם מה שאני אומר. אם אתה רוצה, אפשר כאילו.
כן, הוא רוצה.
אה?
הוא רוצה.
אמרו לו, זה אמרו איתו.
לא לענות. שאל אותו חופשי, לשאול אותך כמה שאתה רוצה.
שאל לי למה אני מקיים מצוות, אז ברור ש... יש אצל מקודת הנחה שזה אמיתי. זה בעצם השאלה שלי, שאני שואל למה אתה מקיים מצוות, אז ברור שתגיד לי, זה אמיתי וזה נכון, אז ברור שתקיים את זה. אם אני אשאל מוסלמי, ברור שהוא חושב. כשאני שואל אותך אתה מקיים מצוות, אני מתקיים בעצם, למה אתה מתקיים מצוות התורה? זה מה שמתחיל.
זה שאלה מה זה פה. לא, כי הייתי יכול לחשוב, אני מקיים מצוות, בגלל שאני רוצה לקבל שכר בעולם הבא וזה, אבל זה אמרתי בגלל שאתה רוצה לעשות את האמת. אבל, אז מה אתה שואל אותם?
למה אתה מקיים את מצוות התורה?
למה את התורה דווקא?
מצוות?
מצוות התורה דווקא ולא המצוות של המוסלמים כאילו?
כן.
אוקיי, כי אני מאמין שהתורה של הקדוש ברוך הוא שקיבל משה בהר סיני הם המצוות שעד עכשיו הם כאילו תקפות. אז אותם אני רוצה לקיים, למה לא את המוסלמים? לא, אני לא סומך על נביא שבא ואמר משהו שאף אחד לא ראה וטען טענות שלא יודע מה. אז שהטענה שלהם, הטענה של האסלאם כביכול, שהספר הוא קדוש ועצם הכתיבה של הספר, לא יודע איך שזה כתוב, זה מוכיח שהכתיבה אלוקית, כאילו הוכחות שקשה להשתכנע מהם. אז את זה קשה לי להשתכנע ממנו, אז אני בינתיים ביהדות, אני מאמין, בגלל כל הוכחות שנתתי לעצמי, שסיפקתי לעצמי, ובגלל זה אני רוצה לקיים את המצוות האלה. מה? שמחה.
רגע, לא הבנתי, מה הוא אומר?
שואל לי אפשר לענות לו.
לא. אתה לא צריך לענות, אתה רק הוא מדבר, אתה שואל אותו, אתה רוצה לשאול אותו, אין בעיה. אתה רוצה לענות תשובה מלאה? אין פתנה דמסייע לך. כל אחד שמדבר מתחיל מהתחלה עד הסוף, אתה מבין? אתה לא צריך לעזור לו, אין דבר כזה. אתה רוצה, תתחיל לדבר מהתחלה עד הסוף, את הכל וישאלו אותך, מבין? טוב, עוד מישהו רוצה שיענה, ואחרי זה נראה מה אני עושה אתכם. איזה התלהבות, זה לא חושב שאני כזה התלהבות לענות, זה יפה. אני אף לא, אני אגיד לכם, בדרך כלל, אני נרגעתי קצת, בשנים הראשונות הייתי ישר מחסל את ה... הייתי שואל שלה, הייתי יותר אכזרי. עכשיו אני נותן אנשים קצת, מסיר אמן, קצת ירגישו טוב. כן, עכשיו כבר הורידו, ראיתם? טוב, בוא, דבר אתה שם, איך קוראים לך?
אני?
כן. לא, אני התכוונתי אליו. אליך.
שלום,
אביחי. מיכאל.
שלום,
אביחי. שלום, אביחי? גם זה
שם. למה
להאמין את המצוות? מה? השאלה הייתה למה קיים מצוות?
למה קיים מצוות? דבר ראשון, אלוהים באמת ציווה. פשוט אלוהים ציווה, אלוהים שאני מאמין בו, ציווה אותי לעשות את זה. אני חושב שהמצוות שהוא בא ואומר לי, זה בית ההתגלות המעשית שלו בעולם. זאת אומרת, הוא בא ואומר לי מצוות כדי שאני יאמש את מה שהוא בעצם רוצה בעולם הזה. בוסף לזה אני מאמין שכל מה שהקדוש ברוך הוא אומר לי לעשות זה לטובה, אני מאמין שהוא בא ורוצה את דין בריאותיו, ולכן פשוט כל דבר שאני עושה אני חושב שזה גם יהיה לטובתי, לטובת העולם הזה, לכן אני עושה את זה.
כן,
מי?
בבקשה. נו, שמישהו, תחליט מישהו, תגיד מי אתה רוצה.
אתה יצאת משתי נקודות הנחה, אחת שיש אלוקים, שלא כל מי שתדבר איתו, תדען איתו על אותו עניין, מאמין בעובדה הזאת. ועוד נקודת הנחה, שאם אותו אחד שאתה מתווכח איתו מאמין שיש אלוקים, אתה יצאת מאוד נקודת הנחה שכל מה שהוא עושה זה בשבילך, לטוב לך, לטובה. מי אמר שכל מה שהוא רוצה זה לטובה, ולמה אתה צריך לעשות את מה שהוא רוצה?
אז זה שאלות נוספות בעצם שאתה שואל, למה יש אלוהים? אוקיי, השאלה היא הייתה למה לעשות מצוות. עכשיו, אני יוצא מתוך נקודת הנחה, אתה שואל אותי על מה, למה קיים מצוות, או למה יש אלוהים בכלל? מכאן, כאילו, זה שאלה נוספת, שאלה עכשיו אני יכול לחשוב אותן דקות ואני לא ככה.
אבל
זה כאילו, לא דבר שסותר את הזה, אני יוצא מתוך כמה נקודות. שלמה קיים מצוות, אני מאמין שיש אלוהים.
טוב, בוא נעצור רגע, בסדר, הבנו את העיקרון, תקשיב, בוא נעשה פה, תוריד, בשבוע הבא אני תכף להמשיך לעשות, אין בעיה. טוב, בוא נעשה קצת סדר בשאלות ובתשובות, וגם נגיד מה זה נקרא תשובה טובה. אז באופן כללי, עוד פעם, התשובות פה לא היו כל כך טובות, אני חושב שהתשובות, בוא נגיד, זה לא פלא לך, כל התשובות בהתחלה זה לא חוכמה, זאת אומרת, זה, א', כל הכבוד למי שיעיז וניסה, זאת אומרת, זה בסדר, אני לא אומר שאתם לא... עשיתם עבודה טובה, מה שנקרא, אבל יש הרבה מה לשפר. התשובה שלך הייתה, נגיד, הכי מלאה, אבל גם כן, כולם נפלתם באחד את הנקודה. אז תשמע, התשובות שלכם, אני הייתי שואל אם הייתי, תשמע, א', אין אלוהים, ב', אם ישו לא אמר את זה, ואם אמר את זה, זה מעין את הסבתא שלי, עכשיו דבר. הבנת? זה לא רציני, אתה נותן לי הנחת עבודה. אתה לא יכול לקצת את הנחה, ותכף תראה מה זה תשובה טובה. תשובה טובה לא יכול להתחיל בהנחת עבודה שאף אחד לא מקבל אותה חוץ ממך, זה לא רציני. אני אסביר תכף מה זה, איך תשובה טובה צריכה להיות בנויה. אבל ודאי לא ככה. עכשיו, כולם פה דיברו, הרמב״ם אמר. יופי, הרמב״ם אמר. מי זה בכלל? זאת אומרת, כל הכבוד לו, באמת לפני 1,000 שנה. סבתא שלי גם כן אמרה שצריך לעמוד על הראש ולעשות קוקו. בסדר, זה לא בסדר, כל הכבוד לרמב״ם שלך, אבל זה לא תשובה בשבילי, אתם מבינים? עכשיו, אתה בסך הכל יצאת יפה ממה שאלו אותך, וזה בסדר גמור. זאת אומרת, אתה תפסת נכון את הבעיה. הבעיה שאתה, דרך אגב, כמו שני חברים שלך, התכוונת כשאתה מדבר עם אנשים שכבר מאמינים, צריך להסביר להם לעשות בצפות. אתה אומר את הדברים עוד פעם, אני יכול עניינית להסביר מה יש להגיד יותר טוב או פחות, אבל באופן כללי, אמרת דברים חביבים. זאת אומרת, אמרת שדבר שהתחלת מהרמב״ם שאמר קיבלו את זה מהסינא, אחרי זה אמרת שהאדם רוצה להתאמץ. כל דבר הייתי מקשה עליך עניינית יותר טוב מהחברים שלך. אתה אומר, בן אדם רוצה לעשות באופן מעשי. באופן כללי זה נכון, אבל כאילו, אני לא מרגיש שום, אתה רוצה לי שיהיה לך קשה, אני רוצה להיות קשה, כמו שאמרו לך, בדברים אחרים, אני לא רוצה שיהיה לי קשה דווקא זה. זה לא הגיוני לעשות לי קשה, שאני ארגיש טוב שעשו לי קשה, אני רוצה לעשות קשה על משהו אמיתי, אתה מבין? או שכתבת כאן, אני מרגיש עם זה, אמרת לנו, אני מרגיש עם זה טוב. שאלו לך אתה, אז ענית את זה בתור תשובה. שאלו אותך, אמרת, אני מרגיש שזה מצוין. אני בסדר, אני מרגיש שזה אחרת. וגם מה שאמרת בסוף, נתת שתי מצוות שיש להן טעם, סוכה ומצרים, ויציאת מצרים, למד את הילד, בסדר, תגיד יופי, וכלאיים מה זה מלמד את הילד, אתה מבין? זה לא... הכלל זה, שאני יותר ויסביר אותו, אתה לא יכול להתפרץ על כל העולם ולהתחיל להסביר 10 תשובות שאף אחד לא קשורה לשנייה, או 4 תשובות שכל אחד לא קשורה לעניין. תתמקד דבר אחד, כמו שאמרנו, מה ששואל כעניין ומשיב כהלכה. יאיר גם כן, אותו עיקרון, כולכם אומרים אותו כיוון, זאת אומרת, ראשון אתה מביא לך את הרמב"ם שזה נפלא. אתה אומר זאת האמת, אתה לא יכול להגיד סתם זאת האמת, מבין? אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד, תכף אני אסביר עוד פעם איך אומרים תשובה טובה, זאת אומרת, אני אגדיר את מה שאני אומר, אתה יכול להגיד ככה, תראה, דבר ראשון צריך לברר אם זאת האמת, וכיוון שאני חושב זאת האמת, אז אני עושה את זה, אבל עכשיו בוא נברר שזה האמת, ואתה צריך לזום את זה, לא שישאלו אותך, אתה מבין? אתה לא יכול לצאת מתוך מנך שכולם יגידו זאת האמת, הבנת? צריך להסביר, אפשר להסביר את מה שאמרת, אולי אחרת בצורה שהיא כן מקובלת. כנ"ל, כבודו, בשביל מה שאתה אמרת, לא צריך ללמוד שנה וחצי בישיבה, זה גם ילד בן 5 יודע וגם הגננת ברכה יודעת. את להגיד, אלוהים אמר, זה תשובה כללית לכל המצוות, כל השאלות שאני אשאל אותך. למה צריך להניח תפילין כי אלוהים אמר? למה צריך לשמור שבת כי אלוהים אמר? למה זה לא תשובה? אתה מבין? תשובה אחת של הכל זה כבר לא תשובה. אז כל השאלות בעולם, תגיד, קודם צריך להאמין שיש אלוהים ואחרי זה מה שאלוהים אמר. אתה מבין? זה לא תשובה רצינית. זה לא תשובה רצינית בתור תשובה החוצה, וגם עם כל הכבוד, זה לא באמת משכנע אותך. לא בגלל זה אתה עכשיו מקיים מצוות. אתה קודם שכנעת אותך באיזושהי צורה שיש אלוהים וזה מה שאלוהים אמר. אז תגיד את זה. אתה מבין? תגיד מה שכנע אותך. מה? שאלה אחרת? אז תגיד, זאת שאלה. תגיד, אני לא יכול לענות על השאלה הזאת עד שאני לא עונה על שאלה אחרת. מותר לך. אבל לתת תשובה שאף אחד לא יקבל אותה חוץ ממך, זהו. עכשיו תראו, את כלל, כללון שאנחנו צריכים לדעת מצוין בשביל לדעת לבדוק את התשובות שלנו, זה האם אני בעצמי הייתי מקבל את התשובה שלי. זאת השאלה הראשונה שצריך לשאול אותך. אתה בונה תשובה. שאלת אותך, אני, בתור בן אדם, צורך עם חילוני, הייתי מקבל את התשובה הזאת? או לא? אם אני בעצמי לא הייתי מקבל את התשובה הזאת, שמה לי להגיד אותה, אתה מבין? אתה צריך לתת תשובה שאתה לפחות בעצמך משוכנע שמישהו, שאתה היית, אתה אישית היית מקבל את התשובה שאתה עונה. אתה מבין? בתור בן אדם שאין לו דעות קדומות, זה לא חוכמה, זה מה שעניתי לחבר שלכם. ברור שאתה עכשיו הולך לשכנע לי את הרב עובדיה שיש אלוהים, באמת ביג דיל. אתה מבין? אתה צריך לשכנע, אתה צריך עכשיו לתת תשובה שמישהו שהוא לצורך העניין בא עם, עוד פעם, לא משנה אם יש לו כיפה או אין לו, אבל הוא בא בלי דעות קדומות בכלל, זאת אומרת, אין לו הנחות יסוד. הוא רוצה ש... אותו אתה צריך לדבר, מבין? טוב, עכשיו בואו קודם נגדיר מה זה תשובה טובה. עכשיו נראה איך אנחנו מתקדמים בנושא השאלה הזאת, בסדר? אז קודם אני מגדיר מה זה תשובה טובה, ואחרי זה אני מסביר, בסדר? קודם אני נותן את כל ההגדרה, פשוט מילה במילה, ואחרי זה אני מסביר את ההגדרה. ברור עיקרון, יופי. אז עכשיו אני מגדיר מה ההגדרה של תשובה טובה. אז תשובה טובה היא תשובה מסודרת, סגורה לוגית, סגורה באופן לוגי, סגורה שכלית, מתחילה מהנחת יסוד שנשמע טוב או מקובלת, אני אסביר את זה תכף, ומגיעה למסקנה. עוד פעם, אני מקריא ממש. תשובה טובה היא תשובה מסודרת וסגורה לוגית. היא מתחילה מהנחת יסוד שנשמע טוב או מקובלת, אני אסביר מה ההבדל, ומגיעה למסקנה. עכשיו אני מסביר את זה. אני עוד לא אומר איך בונים תשובה, אני אומר איך נראה תשובה טובה, איך בונים תשובה, אני אגיד לכם אחרי שתגידו עוד תשובות. אני אגיד לכם איך בונים תשובה.
הוא מגיע מה?
למסקנה. מגיע למסקנה, שכמובן נובעת ישירות. אז קודם נסביר מה אני אומר. דבר ראשון, תשובה טובה היא סגורה. זאת אומרת, לא כמו שהחברים, החבר שלכם הזה אמר 18 דברים, ולא כמו שאתה, שאמרו לך טוב, אז עכשיו, מי אמר שהמוסלמים הצודקים, אז התחלת לפזר כמה זרעונים של ידע ששמעת פעם באיזה שיעור, אני לא יודע למה, מהכוזרי, למה המוסלמי לא צודק או משהו כזה, אני לא יודע איפה שמעת את זה. אתה חושב שהארבע מילים האלה שמעת ישכנעו מישהו? אתה מבין, שואל אותך למה מוסלמים טובים, אז אמרת, אני לא, כי בני ישראל, אני יודע מה, לא זוכר אפילו מה אמרת, משהו, אמרת משפט וחצי כזה, שאני אומר, עוד פעם, חכמי הדורות והשלוש מאות שנה עובדים לתת תשובה טובה, אז סתם, אתה לא יכול במשפט וחצי עכשיו לענות על זה, תוך כדי קריצה, אתה מבין, זה לא עובד ככה, אז מראש תשתוק, אל תתן תשובה, תתנו. תשובה שהיא לא מתחילה ונגמרת. אין דבר כזה להגיד סתם משהו, לזרוק סתם משהו באמצע. מבין את העיקרון? אז תשובה של תשובה צריכה להיות דבר סגור. זאת אומרת, יש לה התחלה, יש לה אמצע ויש לה סוף. וכמובן הסוף קשור להתחלה. לא שלמשל, בוא נצא מתוך הנחה שכולנו רוצים לשתות מים, ולכן אנחנו עכשיו קוראים את הרמב"ם. זה צריך להיות משהו שיש קשר בין הנחת עבודה שלך לבין המסקנה בסוף, וזה צריך להיות משהו סגור לוגית, שבאמת א' גוררת ב' ולא עוד פעם שזה, אין שום קשר ביניהם, בסדר? אז זה דבר ראשון, התשובה סגורה. ב', מה זה הנחת יסוד הזה? תראו, יש שני סוגי הנחות יסוד. הנחת יסוד אחת היא מקובלת, והנחת יסוד שנייה שנשמע טוב, אני אתן דוגמאות. מותר לך להתחיל בשתי סוגי הנחות היסוד האלה. קודם נסביר מה זה הנחת יסוד מקובלת. זה המצב האידיאלי. מצב אידיאלי שאתה יכול להתחיל ממשהו שהשני מקבל אותו, באופן אוטומטי. ואחרי שהוא מקבל, מזה עכשיו אתה ממשיך לדלג הלאה למסקנות שלך. דוגמה להנחת יסוד מקובלת, זה למשל, כל בן אדם רוצה שיהיה לו טוב. זה הנחת יסוד מקובלת. אין בן אדם, אם יש יגיד לך, לא, אני רוצה שיהיה לי רע ויש מזוכיסטים, אז אין טמבל, זה סתם שטויות. זאת אומרת, זה ברור שכל בן אדם נורמלי מבין, שכל אחד רוצה שיהיה לו טוב. אז מותר לך להתחיל בתיאוריה ככה הנחת עבודה. אבל תראה, בוא קודם נבין שכל בן אדם רוצה שיהיה לו טוב. מזה אני מתחיל. את זה אתה מקבל? כן. עכשיו בוא, מזה עכשיו אתה גוזר איזשהו מהלך שמגיע למסקנה שרצית. זה דוגמה להנחת עבודה, הנחת יסוד מקובלת. זה המצב האידיאלי. אם אתה חושב הנחת יסוד מקובלת, זה המצב האידיאלי. לא תמיד יש לך הנחת יסוד מקובלת, אתה יכול להגיד הנחת יסוד שנשמע טוב. נשמע טוב זה אומר שלא בהכרח הצד שאני מקבל אותה, אבל זה נשמע לו הגיוני והוא מוכן מפה להמשיך הלאה. דוגמה להנחת יסוד שנשמע טוב, למשל, זה שכל המציאות אחדותית. יש הרמוניה במציאות, כל המציאות היא הרמונית. לא בהכרח אתה חייב לקבל את זה, זאת אומרת, הרבה אנשים יכולים להגיד לך, לא בטוח, אולי זה לא נכון, אולי זה כן נכון, אבל זה נשמע טוב, זה נשמע הגיוני, אתה יכול להתחיל מזה. מותר לך לבנות תשובה על הרעיון שכל המציאות הרמונית. זאת אומרת, תראה, כל המציאות הרמונית, כל דבר משפיע על הכל, יש פה סדר כללי במציאות. זאת הנחת עבודה שלי, זאת הנחת עבודה של היהדות. מותר לי להתחיל ככה, למרות שהצד השני יגיד, תשמע, אני לא בטוח שיש, לא בטוח שאין, אבל זה בסדר. אתה יכול, למה זה בסדר? כי זה נשמע, הנחת עבודה, מה שקרה, הנחת יסוד שנשמע טוב, היא הגיונית, היא מסתדרת עם תפיסת עולם רוחנית, אתה יכול להתחיל עם זה. לכן, עוד פעם, תשובה טובה היא בנויה ככה, היא מתחילה מהנחת יסוד, תמיד. מהנחת יסוד, כל דבר בעולם, תשימו לב את כל התשובה שקיבלתם אי פעם בחיים מכל בן אדם שיודע לענות, אז תמיד זה בנוי ככה. אתה אומר, טוב, אנחנו קודם נתחיל מאלף, נלך לבית, נגיע לגימל. אלף, צריך להיות הנחת יסוד, אני אומר, במצב הטוב, במצב המושלם, זה הנחת יסוד מקובלת. במצב פחות מושלם, הנחת יסוד שנשמע טוב. אבל אתה לא יכול להתחיל סתם בעכשיו, יש אלוהים, בסדר, יש אלוהים, יש לי סבתא, יופי. זה לא רציני, זאת אומרת, למה אני צריך לקבל את זה? הרי זה הנושא לדיון בכלל, כן, מה אתה אומר?
לא הבנתי למה זה בעצם התחלת יסוד לא טובה, יש שם הרבה מאוד אנשים שהם מה שנקרא מאמינים בזה, וזה נשמע הגיוני. למה כאילו, למה
בגלל שזה בערך מה שהיה להוכיח. אחד, זה בערך מה שהיה להוכיח. ב', זה תשובה שהיא מתאימה לכאורה לכל השאלות בעולם. אז הנחת עבודה שמי ששאל אותך לא מתכוון לתשובה שהיא עכשיו תענה על כל השאלות בעולם. כל מה שהוא שאל אותך, למה שמור שבת? כי אלוהים אמר ויודע מה הכי טוב. למה זה? כי אלוהים אמר ויודע הכי טוב. אז כנראה זה לא תשובה טובה. וגם אני אומר, הנחת עבודה שמי ששאל אותך, אז זה לא הנחת עבודה שלו. וזה גם לא מקובל וגם לא נשמע טוב. זה כן נשמע טוב למי שרוצה, אבל אתה לא אומר לשכנע את המשוכנעים. אתה בא עכשיו להעביר מסר מסוים, בסדר? הלאה, אז זה ככה נראית מה שנקרא תשובה טובה. עכשיו אני אגיד עוד משהו על איך בונים תשובה. ובזה אנחנו למעשה אולי עוד מעט נגמר. תכינו תשובה לפעם הבאה. תראו, יש שני כיוונים כלליים. אני אתן לכם ממש רמז הרי כמו רגל של ממוטה בהיריון, בסדר? אני עוד לא אומר איך בונים תשובה, כי אני ממש לא רוצה להכניס את המילים לפה, אבל אני נותן לכם רמז עבה מאוד על איך בונים תשובה. תראו, יש שתי אפשרויות באופן כללי לבנות תשובה. ואני, בפעם הבאה שאני אענה, אז אני אענה בשתי התשובות האלה. כיוון אחד, אפשרות אחת, זה מה שנקרא, כמו שאמרת, תשובה סגורה. זאת אומרת, איך אתה עושה תשובה סגורה? אתה חותך את העיקרון לחתיכות משנה. למשל, צורך העניין, נגיד שאני רוצה ללכת בכיוון שלך דווקא, שאומר שהמצוות זה האמת. זאת אומרת, טוב, בוא קודם נברר מה... אני הולך, שאתה הולך ככה. אני, באופן כללי, רוצה להגיד שהמצוות זה אמת. אבל אני מבין שזה לא, אתה לא, אין שום סיבה שתקבל את זה בצורה כזאת. אז בוא נגדיר קודם, למשל, מה זה אמת. איך יודעים מה זה אמת? אני לא אומר שאני מתכוון לענות ככה, אני אומר דוגמה. מה שאתה אומר קודם? קודם עכשיו אתה אומר משהו מאוד סגור, אתה מסביר עכשיו מה זה אמת. אז אתה אומר, בוא נראה אם המצוות עונות על הקריטריונים או לא עונות על הקריטריונים האלה, מבין? זה דוגמה איך לעבוד בצורה מסודרת, זאת אומרת בצורה שהיא חתיכה חתיכה. עכשיו, כל חתיכה כזאת צריכה להיות סגורה עם עצמה, אבל אתה לא מתפרס על כל העולם. אתה אומר לו, הוא שאל אותך למה אסלאם, הוא אומר, אתה צודק, זה גם מה שהחבר הזה אמר, הוא אומר, אתה יודע מה, אתה צודק, זה נתיר רק אנשים שמאמינים, בוא נברר קודם, צריך להאמין, זה בסדר גמור, בסדר? אז זה כיוון אחד, כיוון אחד זה אומר לקחת את השאלה הגדולה ולחתוך אותה לחתיכות, שכל חתיכה בפני עצמה אתה יכול להסביר אותה, לפחות אתה אמור לדעת להסביר אותה. אפשרות שנייה שהיא גם כן מצוינת, וצריך לדעת לעשות אותה, והיא גם כן טובה, זה מה שיכל לשבור סטיגמות. שזה אני לא אתן לכם דוגמה, כי אף אחד פה לא עשה את זה. זאת אומרת, כולם ענו את התשובה הכי סטיגמטית שיש, זאת אומרת, הכי בנאלית. זאת אומרת, כל התשובות שקיבלנו זה התשובות הכי בנאלית. זה בדיוק התשובה שהיית... התשובות שלכם זה בדיוק התשובה שחילוני מצפה לשמוע, והוא במידה המצוינת לא נעים להגיד, מזלזל בהם מאוד מאוד מאוד. כי זה בדיוק, מה חשבת שהוא מצפה לשמוע? שהוא יגיד, זה דתי טמבל, של כמה רמה שמיים, משה רבינו קיבל, הוא מאמין בבובקס האלה, וזהו. זה בדיוק מה שהוא ציפה לשמוע, וזה בדיוק מה שהוא לא רצה לשמוע. לכן, מה שאתה צריך, אני לא רוצה לתכם עכשיו דוגמה, כי הדוגמה זה בדיוק, בוא נגיד, זה אחת התשובות, אבל אתה צריך לשבור סטיגמות. להגיד משהו שהוא בכלל לא ציפה, זאת אומרת, כן להסביר דבר שהוא, עוד פעם, אני עומד לי הקצה הראשון להסביר לכם איך לעשות את זה. אז אולי אני אסביר לכם איך לעשות את זה. בסדר.
תן לנו ללמוד לבד.
בסדר, מצוין. בכל מקרה תבינו, יש...
למה שיגיד, ואז יש זמן לשמור...
לא, לא, בסדר, לא, בפעם הבא בכל מקרה אני הולך להגיד לכם איך בונים תשובה. בואו נדע לכם קצת להתחרבש, זה לא נורא. אז אנחנו נעשה כזה דבר עכשיו. דבר ראשון, לפעם הבאה אני רוצה תשובות יותר שלמות על השאלה הזאת. אני אומר אותם, יש שני כיוונים לשלמות. אחד זה פשוט לחתוך חתיכות חתיכות. כיוון שני זה לתקוף את הבעיה מכיוון אחר לגמרי. זאת אומרת, לא לשחק לידיים של השני, אתם יודעים? עוד פעם, לא לענות לו בדיוק את מה שהוא התכוון לשמוע. מה שאמרת זה בדיוק מה שכל חילון התכוון לשמוע, ואת זה הוא יודע גם כן, את החוכמה הזאת. אז לענות לו בצורה שבדיוק זה מה שהוא לא התכוון לשמוע. ומה שהוא לא התכוון לשמוע זה, אלף, כמובן אמת, זאת אומרת, אני לא עכשיו אספר לו שהמבואות זה דרך מצוין לנצח בכדורסל. זה שטות, כמובן. צריך להגיד משהו שהוא אמיתי. אבל לא בכיוון, לא מה שהוא ציפה לשמוע, אלא להפך, משהו שפתאום הוא רואה שיש איזה חוכמה מאחורה, מה שנקרא, שיש פה איזה דבר אמיתי. זה לא חייב להיות דבר שהוא 100% סגור, אבל זה דבר אמיתי. אז זה שני הכיוונים. אז מה שאנחנו נעשה למעשה, לפעם הבאה, תראו, אני אתן לכם דבר שלנו לענות תשובה על השאלה הזאת, יכול להיות שבזה אנחנו למעשה נמצא את הפעם הבאה. אבל כיוון שאין לנו הרבה זמן, אין לנו הרבה פעמים, וגם יש סיכוי שכן נמצא את התשובה הזאת, זאת אומרת שאתם טענו וגם אני אספיק לנו עוד יישאר זמן, תכף כבר את השאלה לפעם שאחרי הפעם, זאת אומרת לפעם שאחרי הפעם הבאה, ואם במקרה, בפעם הבאה, נגמור מהר את התשובה הזאת, נתחיל גם בתשובה השנייה, כמובן שאם הייתי, שבפעם הבאה יהיה לכם יותר כלים לענות על התשובה של אחרי התשובה הזאת, כי אני אסביר לכם איך בונים תשובה, ואני עוד פעם, אני לא אגיד לכם עכשיו. אז השאלה לפעם שאחרי הפעם הזאת, זה מי אמר שהתורה מהשמיים, או אם תוכיח לי, תראה לי שהתורה מהשמיים, אז גם אני אאמין כמוך. הבנתם את השאלה? למעשה זו שאלת המשך, אתם מבינים. זה בדיוק מה ש... הרי נגררנו כולם לנקודה הזאת, נכון? אז למעשה זאת השאלה הבאה. השאלה הבאה זה טוב. מאיפה אני יודע שהתורה מהשמיים? מי אמר שהתורה מהשמיים? בסדר? אז עוד פעם, בואו שאל תתבלבלו לי. לפעם הבאה השאלה הרשמית זה למה קיים מצוות. בדיוק כמו השאלה של עכשיו. שיש סיכוי... מה?
אנחנו צריכים לשאול אותה
כן, לא, לא. אני אומר, לא עברנו. אני אסביר עוד פעם, לאט. השאלה לפעם הבאה זה למה קיים מצוות נקודה. אבל כיוון שהתחלנו כבר היום, ויכול להיות תיאורטית שאנחנו נמצא אותנו אחרי 3/4 שעה שכבר למעשה מיצינו את השאלה, במקום מה שקרה שחרר אתכם הביתה ומעט זמן שיש, אני נותן לכם גם קצת לחשוב על השאלה הבאה. יכול להיות שמה שנעשה, שבאמצע הפעם הבאה, אם נגמור, ניתן לכם עוד 5 דקות לחשוב וכבר נתחיל לענות. אבל לפחות שיהיה לכם בראש את השאלה הבאה, אם מישהו רוצה וממש כיף לו לעשות את זה, אז שיחשוב על תשובה. כן, מה?
שאלת למה התורה משמעית, זה כאילו...
מי אמר שלא
משמעית? שלא סתם בן אדם כתב את זה, זה השאלה?
זה חלק מהתשובה. אני אומר את זה בפעם המאה, אתם מבינים? לא שואלים אותי מה שאלת. מה שאלת זה חלק מהתשובה, אתם מפנימים את הדבר הפשוט הזה. כי כשמישהו שאל אותך, הוא בעצמו לא יודע מה הוא שאל, ואם הוא יודע משהו, הוא מותח לך לעטות את זה לזה כמו שאתה רוצה, אתה לא חייב לענות למה שבדיוק הוא שאל. אתה אומר, תראה, שאלת מה זה תורה עם השמיים, אני אסביר לך עכשיו למה X, אתה מבין?
אז מה, אתה יכול לבלבל את המוח, סתם כאילו.
הנחת עבודה שאתה לא טיפש, ואם שאל שאלה מסוימת, אתה הבנת בערך את הכיוון, זה לא חייב להיות 100% מה שהוא התכוון.
כי אתה לקחת מה שאתה רוצה.
א', ודאי, אני אומר, זה תרגיל קלאסי שבקלאסים לענות על מה שאתה יודע. זה בסדר גמור ומותר לעשות את זה, כולם עושים את זה.
כל הפלסיקאים.
זה בסדר גמור, זה בסדר גמור, עוד פעם, מתי שזה בכיוון כמובן, כן, עוד פעם, לא.
אני לא בא לעשות עליו תרגיל, אני בא לענות לו באמת.
אבל לפעמים אתה לא יודע, אבל אתה יודע משהו אחר, וזה דומה לזה מאוד, וזה הכיוון שאתה רוצה להגיד. זה חוקי לענות, אם השאלה יכולה להיות בארבע וריאציות, מותר לך לענות על וריאציה שאתה יודע אותה הכי טוב, זה לגיטימי.
בסדר, אבל אם זה לא משהו התכוון.
אז הוא לא התכוון, אז ישמע את זה, מה זה משנה? מה, בסוף האדם רוצה לדעת שמשה רבינו צודק, נכון? אז הוא מנסח את זה X, הוא לא מנסח את זה, דוד, זה לא בגרות. מה?
אז בשאלה, אני כאילו אמור, כי הרי עוד מה, כמו שהגענו למצב איך חיכה מצוות, אז קודם אני צריך להוכיח לו שהיהדות צודקת, ואז שהנצחות...
אתה מספר לי על הבעיות שלך? אתה מספר לי על הבעיות שלך?
אז מה אני אמור לעשות?
בעיה שלך. אני שואל, אתה עונה, אתה שואל אותי איך לענות, אני יודע.
לא, אז אני אמור למקד את השאלה, אתה אמור לענות רק על זה כאילו...
תחשוב בעצמך, חמוד, תחשוב. אתה עכשיו בשטח, אתה יוצא מהאוהל שאלו אותך, עכשיו יש לך את מי לשאול מה לענות. תשתענה. זו שאלה שלי הגיונית, מישהו שאל אותך פעם בחיים את השאלה הזאת, יש סיכוי. אז תענה, מה אתה רוצה מהחיים שלי? אתה צריך לענות, תשאל את עצמך מה לענות ותענה, מה?
יש עניין אחרי
בחברות? סליחה? יש עניין אחרי בחברות? מה אתה רוצה, אין בעיה. הכל חוקי, אין פה
מותר לענות בשאלה?
זה גם חלק מהתשובה. מותר לעשות הכל, אמרתי, כולל לעמוד על הראש ולהגיד קוקוריקי. אם זו התשובה לדעתך, אז אין שום בעיה, הכל חוקי, מה קשה לכם להבין? אני לא אומר לך מה להגיד, אתה צריך לתת תשובה שאתה בעצמך היית מקבל אותה. אם השאלה שלך היא תשובה שאתה היית מקבל אותה, אז מצוין, על הכיפק, מה אתה רוצה? זהו, הכל ברור, מה? אני מתחיל להתעייף.
וואו, איזה שיעור, וואו.
אתה צריך לענות תשובה. מה ששאלת זה חלק מהתשובה, אתה מבין? לא, אבל אתה לא צריך לשאול אותי, כי זה חלק ממה שאתה צריך להכין. אתה לא יודע, אני אומר את זה בפעם, ה-300 רק היום. תקשיב רגע. אני שאלתי אותך שאלה. חלק מהתשובה זה להבין מה השאלה ולהחליט מה לענות. אתה מבין? זה בדיוק מה שאתה צריך לעשות. אתה צריך לעשות מה שאתה חושב שהוא תשובה. טובה, אתה מבין? אתה לא צריך לשאול אותי מה לעשות, אתה צריך לעשות. טוב, יאללה.